מביא הרב צבי יהודה במאמר נויו של אילן בנתיבות ישראל, התורה מביאה לידי גילוי את ערך קיומה של כל הבריאה כולה. כוחו ועוזו של מעשה וראשית מתגלה במדרגת הצמיחה. וכן האדם הולך ועולה ומשתכלל, יש איזה משהו מיוחד בצמיחה, בצומח, שזה הנושא שננסה להכיר קצת היום, אולי מתוך כך ננסה לברר מה החשיבות של גינה ליד הבית. אנחנו לא נעסוק בצדדים ההלכתיים, אלא יותר בצד המהותי של האם נחמד ונכון מבחינת תפיסת עולמנו כיהודים, כאנשי תורה, שיהיה לנו גינה. מביא הרב שבט בספרו מתוך התורה הגואלת, שיחה של הרב צבי יהודה על פרקי אבות, על המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. לכאורה צריך לשבת בבית מדרש וללמוד מה זה לצאת החוצה להסתכל על עצים. זוהי משנה קצרה בכמות ומיוחדת מאוד, אומר הרב צבי יהודה. הספרות העברית האפיקורסית יש לה עניין לנגח את היהדות. ואיך מנגחים את היהדות? אומרים שהיהדות אינה קשורה לעולם. ואת הניגוח העיקרי הוא בכך שהיהדות מנותקת מהעולם. היהודים, היהדות, זה משהו, עסוקים בספרים עתיקים, יושבים בבית המדרש, לא קשורים למציאות בכלל. וזה פגיעה גדולה בכל מה שאנחנו מתחנכים עליו. אנחנו מתחנכים שהתורה היא הוראה, היא דרך חיים, היא דבר השם אלינו על כל המציאות כולה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז כל העולם הזה הוא דבר השם, הוא רצון השם. אז איך אפשר להגיד שהתורה מנותקת? כי האנשים לומדי התורה אינם מתעניינים בטבע. לא מעניין אותם, כן גינה, לא גינה, כן עצים, לא עצים, זבובים, זה לא מעניין אף אחד. זוהי אפיקורסות של מבולבלים, אומר הרב צבי יהודה. מבלבלים ומחטיאים אחרים. הפשט האמיתי הוא שאין איסור הסתכלות בטבע, אלא כשזה מתוך ניגוד לתורה. מי שהולך בדרך הוא מפסיק ממשנתו ואומר, יש סתירה בין העולם, בין הטבע לבין התורה. מפסיק, יכול, אם יוצאים לטבע, אין שם תורה. מישהו הולך בבין הזמנים לעשות איזה טיול, אז כן, לוקחים בתרמיל איזה ספר, אבל אין שום קשר בין הטיול לבין התורה. זה אומר הרב צבי יהודה, זה גרוע מאוד. כל הטיול צריך לבוא מתוך הסתכלות של תורה. לא להפסיק את המשנה, אלא ללמוד מה התורה אומרת על העץ, מה התורה אומרת על הטבע. אם התעניינות בטבע היא מתוך הפסק האחיזה החיונית בתורה, זה שלילי. אבל דווקא מתוך שפע החיוניות שבתורה מתגלה נויו של עולם בכלל ונויו של אילן זה בפרט. וככל שאנחנו יותר לומדים תורה, יש חשיבות לכך שנתבונן איך התורה נמשכת על כל הטבע כולו, על כל העולם כולו. דרך אגב, זה לא רק הטבע, זה מה דבר השם אלינו מתוך כל הבריאה כולה. גם מתוך מעשה האדם, מה התורה אומרת על מיקרופונים, אני יודע, על כל דבר. אז אנחנו רוצים לדבר מה התורה אומרת אכן על הצומח, על הצמחייה. זכתה בית אל שמוקמת כאן חווה שעוסקת במצוות התלויות בארץ. כן, יש מקום להתבונן מעט על כל הקשר בין האדם לבין הצומח, לבין הצמיחה, לבין הגינה. הדבר הראשון, הצמחים נבראו ביום השלישי. למה? למה לא ביום רביעי, חמישי? מה יש ביום השלישי? אז כמובן, ככל מי שלומד מהר"ל, אז אנחנו יודעים שכל יום, כל מספר, יש לו אישיות מיוחדת. היום הראשון יש פה איזו בחינה של, כן, אור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא. היום הראשון עסוק באיזה שפע אינסופי. היום השני נברא בו דבר אחד, גבול. כן? וההבדל הוא כי בין המים אשר מעל לרקיע לבין המים אשר מתחת לרקיע, נברא גבול. אז יש לנו שפע גדול, יש לנו גבול ראשון ושני, והשלישי הוא למעשה ההרמוניה, השילוב שיש בין השפע לבין הגבול, בין התוכן, בין החסד, לבין הכלי, לבין הדין, הצמצום של השפע הזה. זאת אומרת, אם יש יותר מדי שפע, זה רע, כמו מבול. אם יש יותר מדי גבולות, זה רע, זה חונק, זה כמו שפיכות דמים. אבל כשיש איזון נכון בין השפע לבין הכלים, אז יש חיים. היום השלישי זו הבחינה של הופעת החיים. המספר שלוש, היום השלישי, פעמיים כי טוב. זה יום שמכיל עוצמת חיים מאוד גדולה. ביום הזה יש את השילוב הנכון בין שפע גדול, בין הופעת אור אין סוף, לבין המציאות הסופית, המוגבלת, החיבור בין חסד ודין. זה האמצע. זה הבחינה של האמצע. וביום הזה נבראו הצמחים. מה שאומר שבצמחים יש איזו תכונה לחבר שמיים וארץ. שמיים בבחינת האור האינסופי, השפע האינסופי, והארץ בבחינת הגבולות והצמצום והקרקע הגשמית. הצמח הוא איזה מין יצור כזה שהקדוש ברוך הוא ברא, שבאישיותו הוא כל הזמן עסוק בחיבור שמיים וארץ. ולכן מביא בעל המאור והשמש על פרשת בראשית, שכשהצמחים, בלשונו, כשהצמחים עולים מן הארץ, ואת הצמח מחובר לקרקע, הוא נעוץ בקרקע בשורשיו, וצומח ועולה כלפי שמיה. כשהצמחים עולים מן הארץ, אז הוא זמן עליית העולמות. הצמח צומח, כל העולם צומח עם הצמחים. ואת יש בצמחים איזשהו כוח לחבר את העולם הגשמי עם העולם הרוחני. יש מנגנונים מאוד מרתקים בתוך הצמח, איך בכלל הצמח מצליח תמיד לדעת לעלות למעלה ולהוריד שורשון למטה. זה עולם שלם מדהים של תוכנית אלוקית בצמח הזה, שתמיד הצמח ירצה לחבר שמיים וארץ. יש לו פסיק שיעלה למעלה, שורשון שירד למטה, וזה תמיד יעשה את העבודה הזו, כשבתוך הצמח עצמו, דרך אגב, כל התהליכים הם תמיד התנועה הזו. זה סוג של סולמות פנימיים. הסולם האחד, יש איזה צינורות בתוך הצמח שנקראים עצה. זה תאים מתים שהם מזרימים כלפי מעלה, מינרלים, נוזלים וכו'. ויש צינורות שקראים שיפה, זה תאים חיים שמזרימים את התוצרים של הפוטוסינתזה עד השורשים. וכל הזמן יש את התנועה הזאת, מעלה, מטה, מעלה, מטה. הצמח עושה את העבודה הזאת כל חייו. ולכן הדבר הראשון שאנחנו פוגשים בצמח, זה את המבנה הזה של מי למטה למעלה ומי למעלה. למטה, יש פה איזו עבודה של התקרבות לקדוש ברוך הוא. לכן הרמב"ן מביא בבראשית ב' פסוק ח', שכל העניין של הצמחים שנאמר, כן, לעובדה ולשומרה, לעובדה ולשומרה, אומר הרמב"ן, קודם כל זה כפשוטו. מה פירוש כפשוטו? הרמב"ן, כן, אדם הראשון היה צריך לעבוד בגן עדן, לעבוד, לזרוע, לשתול, לסדר שם את העניינים, לעשות שם עבודת אדמה. ואומר, ורבותינו אומרים שאדם הראשון לעובדה ולשומרה זו עבודת הקורבנות. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא לוקח אותנו לעולם של קירוב המציאות הזו לריבונו של עולם. זה כל עניין הקורבן. וזה הולך יחד עם עבודת אדמה הזו, עם הזריעה והשתילה, וזה חלק מהמהות של הצומח. הצומח מתחיל לדרכו, כך אומר בעל שם משמואל, הוא מתחיל את דרכו בתור דבר שסובל מריקבון, סובל מאיזה סוג של משבר. כן? המצב הזה שבו היכולת שלנו לחבר שמיים וארץ מתחיל בזה שיש איזה משבר. זה שוב דבר שהצמח עושה את זה כל פעם שהוא נולד. הוא נולד מתוך איזה משבר כזה, ואומר בעל שם משמואל על פרשת קדושים, שעניין הזריעה, כשנותנים את הגרעין בארץ והוא נרכב, ומתוך כך נצמח ממנו הזרעים והאילן, כן? אז הוא אומר, זה דבר שצריך כל אחד מאיתנו ללמוד מהצמח. יש איזה סוג של ביטול. מה פירוש ביטול? זאת אומרת, כשהאדם מגיע לבית המדרש, אם הוא מחזיק מעצמו, הוא גדול הדור, הוא כבר למד הכל, הוא כבר יודע הכל, אז הוא לא יכול לשמוע רבנים, הוא לא יכול ללמוד בכלל. אין לו מה ללמוד, הוא מלא כבר, הוא כלי מלא. אז צריך איזה סוג של ביטול, איזה סוג של הבנה שאני צריך ללמוד, אני כלי שבור, כליו של הקדוש ברוך הוא כלים שבורים. עכשיו אפשר להתחיל לצמוח. כלי שלם, אין לו תקנה, רק לשבור אותו וזהו. אם הכלי הוא בטבעו שבור, הוא כל הזמן יכול לצמוח ולגדול ולהתפתח. וזה מה שקורה, הצמח, גם עם ישראל יוצא מתוך מקום די תמה, מצרים, איזה מין רחם של בהמת מאה כזאת, שם נולדנו. מתוך איזה משבר, מתוך איזה ריקבון, צומח עם ישראל להיות עץ רב פורות עד ימינו ממש. אז אומר הבעל שם שמואל, הדבר הראשון שאנחנו רואים בצמח, זה שהוא מסוגל מתוך הריקבון להצמיח הופעה של חיים, ודווקא שם מופיע הכוח הזה של חיבור שמיים בארץ. זאת אומרת, מי שהוא מושלם, מי שהוא גאוותן, הוא מושלם. מי שמושלם, אין אני והוא יכולים לדור בעולמי אפילו שעה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא. מי שהוא לא מחזיק מעצמו כאלוקים, המושלם אומר, אני מושלם, הוא אלוקים כביכול. אז הוא לא מסתדר עם אלוקים, קשה לו עם אלוקים. לעומת זאת, מי שאינו מושלם, מי שהוא יודע שהוא נברא, הוא חסר, הוא שבור, אז הוא יכול להגיע לקשר עם ריבונו של עולם, יכול להגיע לקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה כל עשב הכי קטן מלמד אותנו את השיעור הזה כל הזמן. ועוד ממשיך בעל שם משמואל, שיש אנשים שבתחילת עבודת השם שלהם, אז הם לא מתחילים עם זרע שנרכב, אלא דווקא עם נטיעה. תשאלו פה את המומחה, הוא יסביר לכם שלא תמיד אנחנו לוקחים זרע, לוקחים איזה איחור ושמים באדמה כבר שתיל מוכן. ואז אנחנו למעשה מתחילים במשהו אחר, אין ריקבון. אלא מיד מתחילה איזו התגברות ותקיפות וצמיחה. ולכן אומר בעל שם משמואל שיש מצב בעבודת השם לפעמים להתחיל בבחינת נטיעה. כי לפעמים אם יתחיל בבחינת הביטול, אז עלולים להישבר. כשמגיעים שנה א' לישיבה גבוהה ורואים את כל העוצמה של התורה שיש בישיבה, לפעמים זה עושה משבר כזה שכבר לא מתאוששים, אומרים טוב, זה כנראה לא בשבילי, זה רק לאנשים מיוחדים ללמוד בישיבה. אז לפעמים צריך להתחיל עם איזו גבורה מסוימת, עם נטייה, לא לגמרי להתבטל, אלא לצמוח, להתחיל ישר לצמוח. אז על כל פנים, הצמח יש בו את הבחינה הזו שאנחנו פוגשים אותה יום-יום. אומר הרב, שיש לו פרק שנקרא יסוד ההשתלמות וההשלמה. האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הצמצום שבעליות הרוחניות, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת. העולם שאנחנו חיים בו הוא עולם שמתקדם באופן איטי. וגם את זה אנחנו לומדים מהצמחים. ואת אם נשב ונסתכל על הצמח לראות איך הוא גדל, באמת זה יעשה לנו עוגמת נפש. לא קורה כלום. אבל נחכה עוד קצת, ולמחרת, אחרי חודש, אחרי שנה בכלל. אותו הדבר אנחנו. אם מישהו יושב ולומד ומנסה להתפתח בעבודת השם, והוא כל שנייה בודק את עצמו ועושה חשבון נפש, אם לפני 5 דקות הוא כבר השתפר במידות שלו, והוא כבר יודע ללמוד תוספות יותר טוב, הסבירות שהוא התמוטט היא גדולה. יש איזו איטיות בריאה ולא איטיות של סוג של רשלנות, עצלנות וכו'. אלא איטיות שנובעת מניצול זמן נכון, אבל הדרגתי. אנחנו מתפתחים, אנחנו לא מושלמים. מי שרוצה להיות מושלם בבת אחת, נשבר. הצמח מלמד אותנו למעשה את המצב הזה שיש עלייה נצחית בלא שום הפסק, וכל תקופה איטית מכינה כוח לתקופה יותר מהירה. אם כן, המצב הזה שהצמח משתף אותנו בו, הוא למעשה מצב שאנחנו פוגשים אותו גם לאחרונה בפרשת השבוע הקודמת, הקדם קודמת. בלוחות יש גם, בארון הקודש מונחים גם הלוחות וגם שברי הלוחות. גם לשברים יש מקום בארון הקודש, בארון ברית השם. זאת אומרת, לא רק הדבר השלם נמצא, אלא גם הדבר השבור. זה חלק מהמצב שבו אנחנו מתקדמים, ואנחנו רואים בעצם בזה את מה שאומרת הגמרא, כן? והיה אמונה תיתך, חוסן ישועות וכולי, כפי שתוספות מביא שם, שמאמין בחי העולמים וזורע. זאת אומרת, בזריעה, בעבודה הזאת עם הקרקע ועם הצמחים, יש עוצמה ענקית של אמונה. זה משפיע עלינו נפשית. כשאדם זורע באדמה, הוא כבר נהיה קצת יותר מאמין. הוא לומד לקח אמיתי ממה שקורה בעבודת האדמה. האמונה עניינה הקשר בין האדם לבורא. הקשר בין ריבונו של עולם אלינו. זה בא לידי ביטוי בעבודת האדמה. בזה שיש לנו איזה צמח ואנחנו נוטעים, שוטלים, זורעים בגינה שלנו, זה מחזק את האמונה שלנו. מתוך כך אולי גם אפשר להבין מדוע באחרית הימים אחד הסימנים לכך שאנחנו מתקרבים מאוד לריבונו של עולם זה כל הצמיחה. זאת אומרת, מה מסימני הגאולה המובהקים? זה המצב הזה שאומר הנביא ישעיהו, יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל, אף גילת ורנן וכולי. يعني יש איזה ביום ההוא נאום השם צבאות תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה, כן, ובמיכה נכון יהיה הר בית השם, כן, בראש הערים ונישאו מגבעות וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. כל הזמן אנחנו פוגשים פה גפנים ותאנים וצמיחה, כן? הנה ימים באים, אומר הנביא עמוס, וניגש חורש בקוצר ודורך ענבים במשך הזרה והטיפו הערים אסיס, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, התיישבות, וישבו, ונטעו חרמים ושתו את ינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם. אתם תבואו ותראו שליד כל בית יש איזו גינה יפה, זהו, המשיח מופיע. למה זה הכל הולך עם צמחים? אומר חזקאל הנביא, כן? ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, מוכר, כן? ופרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אין לך קץ מגולה מזה. כן? זה דרך אגב, הקץ הזה יש לידו עוד קץ קצת פחות מפורסם. כן? אנחנו כשלומדים את הגמרא שם בסנהדרין, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שראינו עכשיו. ואת כשאנחנו רואים צמיחה והתפתחות חקלאית וגינה ליד כל בית, נו, זה קץ המגולה, חכו עוד שנייה, משיח כבר מגיע. אבל הגמרא ממשיכה שם הדבר שאומר רבי אלעזר, אין לך קץ מגולה אף מזה. מה זה הקץ המגולה השני? כי לפני הימים ההם שכר האדם לא נהיה ושכר הבהמה איננה, וליוצא ולבא אין שלום מן הצר. מסוכן לנסוע בכבישים, אבנים, בקבוקים, יריות, פיצוצים. אין לך קץ מגולה מזה. אגב, סנהדרין אומר, אתם רואים שבדרך מסוכן לנסוע? נו, עוד רגע המשיח מגיע. וזה זה, זה גם כן. זאת אומרת, יש לנו את העוצמה של הצמיחה, של המשיח מופיע. כי הצמחים מתחילים לגלות את טבעם. כפי שראינו במאור ובשמש, כשאנחנו נמצאים במצב שבו העולמות עולים קומה, אנחנו יודעים, הצמחים צומחים. כשבארץ ישראל הצמחים מתחילים להופיע, כל העולמות עולים קומה. ולכן, בפועל, כשאנחנו פוגשים את המצב הזה, אנחנו יודעים שארץ ישראל נותנת פירותיה כשאנחנו מתקרבים לריבונו של עולם. ושוב, זה לא במקרה. כשמבינים את המהות של הצמחייה, של הצומח, ובטח של הצומח שהאדם עסוק בעצמחתו, הרי שכאן אנחנו נפגשים עם חיבור שמיים וארץ ממש. אבל לא רק באחרית הימים אנחנו מתחילים עם צמחייה. מה הדבר הראשון המשמעותי שאנחנו פוגשים בבריאת העולם? כן, ההיסטוריה האנושית, איפה היא מתחילה? באיזו גינה גדולה, גן עדן. גם שם יש צמחייה. ומה הדבר הראשון שהאדם עושה כשהוא נברא? מה הוא מצטווה? לעובדה ולשומרה. כן, יש כאן איזה דבר מאוד משמעותי. כביכול, כמו שראינו ברמב"ן, הדבר הראשון שהאדם עוסק בו בבריאתו זה גינון. זה עבודת, לעבוד בגינה. כן. כמובן שעבודתו בגינה עם כל הייחודים של אדם הראשון זה משהו אחר ממה שאנחנו מתכוונים לעדור ולנקש. אבל כן, גם העבודה הזאת לעדור ולנקש ולגזום, כל זה, זה חלק מהעבודת השם, בוודאי בארץ ישראל. כן, ידועים דברי החתם סופר בסוכה. זה מצווה גמורה כמו הנחת תפילין. הברוש, יש בזה, כמו שראינו, איזה התקרבות לריבונו של עולם בעצם העבודה הזו בקרקע. כן? ולכן המדרש לא מפתיע אותנו כשהוא אומר בויקרא רבה, מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא במטע תחילה. כן? ויתה השם אלוקים גן בעדן. אף אתם כשנכנסים לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה. עכשיו אפשר להגיד, טוב, הם לא התכוונו באמת למה שכתוב כאן. הם התכוונו שאתם נכנסים לארץ, מיד תניחו תפילין. אמרו, נכנסים לארץ, זה לא סותר, תניחו תפילין, תלמדו תורה, כמו שראינו במה שהרב צבי יהודה מלמד. זה לא סתירה. מתוך תורה מגיעים למטע תחילה, מגיעים לנטיות, מגיעים לגינה, מגיעים לראשית הארץ, מגיעים ל... זה מתחיל בזה. כמובן שאנחנו, כשפוגשים את הצמחים, אחד הדברים שאנחנו מיד שמים לב, זה שהצמח צריך את המקום הנכון לו, ואת התנאים המתאימים לו, את האור, את החומרים המתאימים לצמיחתו, ולכל צמח יש אישיות אחרת ודרישות אחרות. וכל מי שמנסה להתכחש לטבעו של הצמח, קחו צמח שראוי שיגדל בשמש ושימו אותו בצל, הוא ימות. בצל ובשמש, הוא ימות. שימו צמח שכל עניינו בחיים זה במקום קר, ושימו אותו, הוא ימות. הצמחים צריכים את התנאים שמתאימים להם. ושוב, כל אחד מאיתנו הוא בדיוק אותו דבר. לכן מלמד הרב שכל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, כן? באורות התורה בפרק ת', במה שיש לו על זה הכנה, ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד, כן? וישנם כאלו שיצאו לתרבות רעה, מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. טוב, כל החבר'ה בבית המדרש לומדים גמרא בעיון בשיטה מסוימת, ואתה מגיע, ואתה לא בדיוק. אז אתה מתחיל לחשוב שאתה כנראה לא צריך ללמוד תורה. תורה זה מתאים רק לגאונים האלה. מה פתאום? יש לך תכונה מיוחדת? הרב אומר, הוא מרגיש שיש בחור כזה בישיבה, אז הוא אומר, יש אחד שהוא מוכשר לדברי אגדה, ועניין ההלכה אינם לפי תכונתו להיות עסוק בהם בקביעות. אז תעסוק בלימוד אמונה. טוב, אבל זה לא תלמיד חכם אחד שלומד רק אמונה, זה לא רציני. חס ושלום אומר, זה החיבור שלך לתורה. לך על זה. יכול להיות, אתה לא תהיה שייך לאלה שיעבירו שיעורים בעיון על פי הרוגוצ'וב. אומרים, טוב, בסדר, אז לא. אבל אתה תהיה אלה שיחזקו את כל הדור מתוך ההבנתך העמוקה בלימוד אמונה, ומתוך כך תגיע גם כן ללימוד הלכה, ותגיע ללימוד גמרא, אבל מתוך מה ששייך לך, כן? מתוך שהאדם אינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני ההלכה כפי המנהג המורגל, והוא מרגיש בנפשו ניגוד לאלה העניינים שהוא עוסק בהם, לפי שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי, ואז חס ושלום הוא יוצא לתרבות רעה. זה הצמח מלמד אותנו. אתם רוצים שאני אצמח, שאני אתן פירות טובים? אני צריך להיות במקום שמתאים לי, על פי הנתונים שלי. כן? אם אנחנו הבנו את זה, אנחנו יכולים גם להבין למה חשוב באמת, כנראה, שלכל יהודי ויהודי תהיה גינה פרטית. נתחיל אולי יותר מזה, שלכל עיר תהיה איזו שמורת טבע. זה מוזר, נכון, מה פירוש? כן, לפני שמתכננים עיר, מתכננים אזור שאסור לגעת בו. שהוא נשאר בפראיותו, בטבעיותו, מגרש העיר. יש מגרש לעיר. אם רוצים להפוך מגרש למקום בנוי, זה בכלל לא פשוט. לא פשוט. צריך, מתכננים את העיר מראש כשמסביבה יש כבר מגרש, יש מקום שהוא שמורת טבע. לא נוגעים בזה. כמו בערי הלווים, אומר הרמב״ם כך בכל עיר. כן, רווח, מקום חלק חוץ לעיר סביב, להיות לנוי לעיר, אומר רש"י בסוטה כבדיים. זאת אומרת, יש שמורת טבע, מתחילים את העיר בשמורת טבע בכלל. עכשיו בונים בפנים. עכשיו מה, רוצים להתרחב? טוב, תקימו עוד עיר. אתם ממהרים להתרחב דווקא על השמורת טבע? כן? לא. זאת אומרת, יש כאן איזו חשיבות לסביבה, היום בשפה המודרנית קוראים לזה סביבה ירוקה. בתור אחד שגר במצפה רמון הרבה שנים, אז במצפה זה סביבה צהובה, מדבר, לא לגוע שם. יש שמורת טבע מדברית. אחד שנמצא, לא יודע, על חוף הים, שמורת טבע כחולה. יש עוד מקומות שממלאים את הים ובונים על זה, היינו ביפן דברים כאלה, בונים שם אימפריה שלמה, מילאו את הים. תשאיר את הים. יש... כל כך חשובה הסביבה הירוקה כיסוד בחיים של האדם שנפסק להלכה שכן בעל לא יכול לחייב את אשתו לעבור מאזור ירוק לאזור שחור. היא לא יכולה להתעקש להישאר בכפר ולא לעבור לעיר, ואם הוא מתעקש יוציא ויתן כתובה. זה לא פשוט לחייב אישה לעבור למקום שאין צמחייה ואין גינות. כן, אומר הרב בעין היה במסכת ברכות, בתגרת יד החברה האנושית התרחק האדם מרגישות הטבע הטהורים ונאחרה גם כן דעתו. מתרחקים מהטבע, עושה לנו איזה קווץ' במידות שלנו, קצת יותר דואגים, מפחדים, כועסים, מקנאים. על כן המידה שתשיבהו אל יישוב דעתו הטבעית היא הקורת הרוח הכללית המשותפת שימצא האדם בטבע. והרב אומר, נראה לי לא הבנתם. בטח חשבתם כשאמרתי טבע לאיזה משהו עציץ בגינה. לא. כל זמרת הציפורים, מראה הדר הכרמל והשרון בפרחיהם הנחמדים, ריח השושנים וכל פרי חמד אשר בגן השם, אלה משווים דעתו אל הטבעיות. אדם שרוצה להיות אדם בריא צריך קרקע, כמו שאומרת הגמרא ביבמות, אדם שאין לו קרקע אינו אדם, קרקע. והקרקע הזו כדאי שיש שם צומח, קודם כל לעיר עצמה, אבל לא רק לעיר עצמה. גם כל אדם ואדם באופן אישי, כנראה אם הוא רוצה להיות קשור למקומו, מה שהוא צריך זה קודם כל גינה. אומר המלבים בירמיהו כפתט, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל לכל הגולה אשר הגליתי מירושלים בבלה, בנו בתים ושבו, וניטעו גנות ויכלו את פריין. אומר המלבים, נטיעת הגינות מורה יותר על העקבה במקום מבניין הבית. וזה כפשוטו. אדם קונה איזה בית בקומה 28 באיזה גורד שחקים בתל אביב, יום אחד אומר, לא מתחשק לקומה 28, עובר לבית קומה שלישית ברחוב ממול, אחרי... אין לו קשר לכלום. יש כאלה שעוברים גם לניו יורק, בית פה, בית שם, מה זה קשור? קחו אדם שיש לו גינה, שהוא עבד עליה והשקיע, ויש לו קרמים, יש לו פרחים, בסדר? תגידו לו, בוא תעבור דירה. איך אני יכול לעבור דירה? מה יהיה עם הגינה שלי? את הגינה אי אפשר לקחת. נכון. אומר המלבי, מה הקווה בקרקע? הקשר לארץ ישראל מתחיל בזה שלכל אחד יש גינה. כל הבניינים האלה שבונים, הם גורמים לכך שאנחנו לא קשורים לארץ. גרים פה, גרים שם, מי נפקמינה, שמים איזה עציץ במרפסת, יצאנו ידי חובה, עוברים דירה, כבר בראש מכונים, לוקחים את העציץ, שמים בדירה החדשה. נו, זה לא שווה. צריך גינה, צריך בתים עם גינות. כל שיר השירים מלא בגינות שם, יש שם המון גינה, כן? זה... חזל כנראה רוצים כל כך שזה יוטבע בתוכנו, שהם אומרים לנו שאיך הסתדרו במדבר, נכון? במדבר עוברים כל כמה זמן ממקום למקום. אז לוקחים את האוהל, מפרקים, עוברים למקום אחר. אז אין קביעות, לא צריך קביעות במדבר לכאורה. כן, אבל גינה זה דבר מחיה, זה דבר שמשפיע טוב על הנפש. ולכן אומר המדרש שבאמת, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. מה זה? המדרש כאן אומר, כן? לא קיימים הראשונים וכולי. מה זה הימים הראשונים? כיוון שישראל יצאו ממצרים והיו מהלכים במדבר, הוריד להם הקדוש ברוך הוא את המן, והגיז להם את הסלב, והעלה להם את הבאר, והיה כל שבט ושבט, וזה הנקודה, עושה לו אמת המים ומכניסה אצלו, וכל אוהל מגיע ברז, והיה נוטע בו תאנים ורימונים ועושים פירות בני יומן. כשם שהיה מתחילת בריאתו של עולם. ואומר, במדבר לכל אוהל יש גינה. עוברים דירה, ממשיכים. לגינה הבאה. יש גינות. ואת עם ישראל רגיל לגינה סמוך לבית. אומר בעל תוספות יום טוב במעשרות, בפרק ג' משנה י', האילן שייך לבית, שכן דרך ליטה אילנות בחצר הבית. דרכם היה להיות להם גינות ופרדסים סמוך לחצרותיהן, כדמוכח בפירקין. לפיכך כל חצר וגינה, ושיש בהם הרי הם בכללות הבית. אומרים את זה בדרך אגב, שגינה זה חלק מהבית. זה דרכם שיש להם גינות. כל המציאות התעשייתית, המודרנית, מנתקת אותנו מהבריאות הטבעית הזאת. הבריאות הטבעית הזו גם בנפשנו, זאת אומרת להיות עם מידות טובות, אבל גם הבריאות הטבעית של בניין האמונה שלנו, שמאמין בחיי העולמים וזורע. הגמרא בכתובות, כן, מביאה בדף סמכי, את כל הנושא הזה שאמרנו כאן קודם. לעבור מעיר לכפר זה דבר קל. עוברים למקום שיש בו אוויר נעים, כמו שאומר רש"י בדף קוף יוד, ישיבת כרכים קשה, הכל מתיישבים שם ודוחקים ומקרבים הבתים זה לזה, אין שם אוויר. אבל, כן, בכפר יש שם גינות ופרדסים סמוכים לבתים. זה המצב הנורמלי של יהודים. זה המצב הטבעי של יהודים. יהודים לא אמורים לגור בגטו. לא בגטו בוורשה, וגם לא בגטו בתל אביב. לא. כל יהודי יש לו בית עם כמה דונם מסביב. זה המצב הנורמלי. אז יש תיקון גדול בזה שאנחנו מגדלים צמחים, פירות, פרחים, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אין, יש כאן איזה משהו מיוחד, הגעת עם ישראל לארץ ישראל, היא הגעה של עם שקשור לקרקע, קשור לחקלאות, קשור לצמחייה, כמו שהחז"ל מלמדים באבות רבי נתן בפרק למד א', שאם משיח מגיע ונמצא בשערי ירושלים והאדם עסוק בנטיעות, יגמור נטיעותיו ואחר כך יקבל פני משיח. עוד יהיו הרגע המשיח, תגמור, תזרע את כל השדה, אחרי זה תילה. זה כל כך חשוב העניין הזה. ואנחנו צריכים לחזור לעצמנו. כן, מסופר על הרב, מובא בחיי הראייה, ש... בחגיגת מטעים בשרון נתכבד הרב קוק בנטיעה הראשונה. נוטעים שם מטעים. כשקם והלך לנטוע, התרגש מאוד. עיניו זלגו דמעות, פניו היו כלפיד אש. כשהגישו לו את המעדר, סירב לקחתו. קרא והתכופף, ובידיו טיפל ברגבי האדמה, כשכולו נתון ברעדת קודש. אחד המקורבים הרשה לעצמו לשאול את הרב, מדוע הרב מתרגש כל כך? הרב אמר, נטיעת עץ פרי בארץ ישראל, אין זו סתם פעולה חקלאית רגילה, זו התדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה דבקות בהשם. הלוואי שנזכר ככה בכל עציץ ובכל... אם אנחנו מנסים לסכם את הדברים, אז אנחנו מבינים שהמפגש של האדם עם הצומח בכלל, גם העצים הפורחים פה בחוץ, וזה מפגש שיש לו עוצמה נפשית מאוד גדולה. יש פה השפעה על נפש האדם, להיות אדם יותר מתוקן במידותיו ובאמונתו. ויש הרבה מה ללמוד, זאת אומרת, זה לא רק השפעה נפשית סגולית, אלא אדם שמורגל בעבודה עם הצמחייה, עם הצומח, הוא לומד מזה הרבה מוסר, הוא לומד מזה הרבה תורת חיים, מתוך תורה, מתוך מה שחזרנו, כמו שרב צבי יהודה לימד אותנו בתחילת הדברים. מתוך תורה אנחנו ניגשים לפרח הזה, וצריך ללמוד מה ההשפעה של פריחה על האדם. יש השפעה עצומה, חזל מלמדים דברים מדהימים על... רואים פרח, וואו, איזה השפעה יש לזה. מה ההשפעה של פריחה? מה ההשפעה של פרי? מה ההשפעה של עץ פרי עושה פרי? מה זה שטעם העץ כטעם הפרי? יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו נפגשים איתם, כשאנחנו נפגשים עם הצומח. ובעזרת השם, כן, לקראת חג הפסח המתקרב ובא, מתוך המציאות הזו של השיעבוד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתוך המציאות של הריקבון והמשבר והחולשה, בעזרת השם, עם ישראל כולו יצמח ויגדל ויהיה עץ עצום ורב ונותן פירות, וכולנו יחד, כל אחד במקומו הוא, יהיה שייך לצמיחה העליונה הזאת.